עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שלום לכם, ערב טוב, השעה השנייה המהדורה המרכזית כאן בכל חי. בצוות העורכת הראשית אסתי פלד, הטכנאי אורי כהן, ואת השעה השנייה אנחנו פותחים עם כחול לבן, חבר הכנסת חילי טרופר. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
אז כמה עניינים, קודם כל באמת העניין היום בבגץ, עמדתכם ידועה, ברורה, אבל בוא נפריד רגע בין שני הדברים. ההסכם ביניכם לבין הליכוד, הנושא שמחר בגץ ידון בו, והנושא שכבר עסקו בו היום השופטים, עוד לא פרסמו את הכרעתם, בעצם הטלת מלאכת הרכבת הממשלה על נתניהו. ואני שואל אותך, כאיש כחול לבן, מה השתנה בשלושת השבועות, השבועות האחרונים, שאז אם הייתי שואל אותך את אותה שאלה לפני חודש, היית מצדד בדיון היום בבגץ בעמדה מאוד מאוד ברורה, בלי קשר לקורונה או לא קורונה, אלא על עצם העובדה שראש הממשלה עם כתב אישום לא אמור לקבל את תפקיד מלאכת הרכבת הממשלה, האם ענייני הקורונה פתאום הכשירו או נתנו פרשנות אחרת לחוק שכבר כתוב עשרות שנים?
אז אני אגיד בהקשר זה שני דברים. אחד, בוא נדייק. גם אם היית שואל אותי כמה שבועות אחורה, ולשמחתי אגב שאלו אותי ברעיונות, אז קל יהיה למצוא את זה, הייתי אומר לך שבעיניי זה לא שאלה שאמורה להיות נתונה להכרעת הבגץ, אלא להכרעת העם. אז הנה אני במובן הזה נקי גם בקמפיינים שכאילו לטובתי היה להגיד שבגץ צריך לפסול את נתניהו, אני אמרתי שכמובן מה שאני אומר גם הערב, כל הכרעה של בגץ תהיה מקובלת עליי, אבל אם אתה שואל אותי, העמדה העקרונית שמי יהיה ראש ממשלה בישראל צריכה להיות מוכרעת על ידי העם ולא על ידי בית המשפט. אז זה לגבי העניין הזה. בשאלה היותר רחבה, ברור שהמציאות היום, הרי אני הייתי אומר לך גם אז, שהעמדה הערכית שלי שלא ראוי שבישראל יהיה ראש ממשלה עם שלושה כתבי אישום.
והאמת,
העמדה הערכית לא השתנתה. אלא שהמציאות השתנתה, ולכן לפעמים צריך לבחור בין אלטרנטיבות וערכים שמתנגשים, ובמציאות הזו של משבר פוליטי חסר תקדים אחרי שלוש מערכות בחירות, של כלכלה מתרסקת, של מגפה שלא הכרנו, הסיטואציה הייחודית הזו היא זו שגרמה לנו ללכת לממשלת אחדות ולשלם מחיר ערכי.
האם אותו מחיר ערכי יכלול בעתיד שורה של חוקים שיתנו כל מיני בלמים ליכולת של בגץ להתערב במקומות שבהם המחוקק או אמר את דברו, או שדבריו ניתנים לכל מיני פרשנויות, ובגץ ייקח את המושכות לידיים שלו, כמו שהוא עושה באיכון הסלולר בנושא הקורונה, בבגץ, חמץ, סליחה, בבתי חולים, המסתננים, עוד שורה ארוכה של נושאים, ותאמרו, רגע, גם כאן המציאות היא השתנתה, ואנחנו הופכים להיות יותר אקטיביים בנושא הזה.
אז אני יכול להגיד לך, גם במסר מתן, סוגיות שכמו פסקת התגברות או חוק צרפתי בהקשר אחר עלו והתנגדנו, ואני מניח שנמשיך להתנגד, והסיכום בממשלה הזו, שהיא גם ממשלה שוויונית, אבל גם שלכל צד יש זכות וטו, ולכן אני לא רואה באופק הנראה
לא, יש הבדל בין חוק צרפתי לבין פסקת התגברות.
בכלל, חקיקה שבעצם מתגברת ואומרת מישהו מעל מה זה, או בהקשר של פסקת התגברות, בית המשפט. אני לא נתתי...
כלומר, באופן גורף אתה אומר, לא משנה באיזה, נגיד פסקת ההתגברות ספציפית לנושא המסתננים, הצעת חוק של חבר הכנסת גדעון סער, עצם ההגדרה שאומרת פסקת התגברות, אתם נגד.
אני לא רואה תמיכה שלנו בדבר הזה כרגע, אבל מה שבכל מקרה סוכם, שבחצי שנה הראשונה כולנו עסוקים, לפחות בחצי שנה הראשונה, במשבר הקורונה, ולא עוסקים בעניינים אחרים. מה יצא בעתיד, מה, אני לא יודע להגיד לך, אבל אני יודע להגיד שכרגע המשבר הזה הוא המשבר שמאיים בצורה הכי חמורה על הכלכלה והחברה הישראלית, ובו אנחנו מתכוונים להתרכז.
מחר בגץ יעסוק בהסכם הקואליציוני שלכם ושל הליכוד, ואנחנו מכירים את ההסכם, גם האזרחים, מי שמעורב ומתעניין, אתה יודע, רק בשביל הנראות, היה שווה להכניס שם איזה סעיף או שניים בנושא הקורונה.
קודם כל בהסכם יש, אני מבין שזה מיתוס שתפס שבהסכם אין קורונה, שטויות. אם מי שקרא את ההסכם, ההסכם נפתח בזה, כל הפסקות הראשונות עסוקות בזה.
במבוא, בהסבר, למה עושים כזה הסכם? כן, ברור.
קבינט קורונה, כלומר, אתה יודע, יש איזו אגדה, הם הקימו ממשלת אחדות בגלל הקורונה ולא התייחסו לקורונה. שקר. מתייחסים לקורונה, משם זה בא, לטובת העניין הזה, הוקם קבינט קורונה, יש עכשיו הרבה ביקורת על כל מיני החלטות שמשתנות פה ושם. בדיוק בשביל זה בני גנץ התעקש, שזה יהיה קבינט, שיתכלל את הכל, שיהיו החלטות סדורות בעניין הזה, ולכן זה לגמרי הסיבה שבגללה קמה הממשלה, ובעיקר בה נתרכז, עובדה, סוכם
שחבית... הטענה אומרת, לא, הטענה אומרת שהסכם קואליציוני כל כך מורכב ומפורט, על הדרך שבה יוחלפו ראשי הממשלה בישראל בעוד שנה וחצי, על מעון ראש הממשלה, על חלוקת התיקים, התפקידים, התקציבים הקואליציוניים, הווטו שיש לכל צד, נושאים שקשורים לעניינים מדיניים ומשפטיים, ממש מדוברים שם בהרחבה לפרטי פרטים, עם שבועות של חילופי ניסוחים, והטענה אומרת ששום דבר מזה במהות באמת לא עסק בנושא קורונה, אין שר לענייני קורונה, אין דרישות תקציב לנושא קורונה, כחול לבן לא הביאה איזה אמירה בהסכם הזה, עם דרישות מהליכוד, כופפה את הממשלה לעשות דברים למען האזרחים בנושא הזה. זאת בעצם הטענה, ברור שבמבוא להסכם זה נמצא ברקע, אתה יכול להבין את הטענה הזו?
אני יכול להבין, אבל גם היא, לדעתי, הרבבת פה הרבה מאוד דברים. קודם כל, ההסכם כמעט לא נוגע, לא נוגע בעניינים משפטיים, הוא לא נוגע כמעט בעניינים מדיניים. יש לו התייחסות לסוגיית הריבונות בגלל לוחות הזמנים שלה בהקשר של טראמפ, ובאמת היא בהגדרה מוכוונת כל כולה לטיפול בקורונה. האם יש סעיפים שהם לא נוחים לי, למשל גודל הממשלה? בואו, שזה לא נוח לי. ואם זה היה תלוי בבני גנץ, הממשלה הזו הייתה הרבה יותר רזה, ולא סתם אמרנו שגם לא נאייש את כל התפקידים, גם אלה שנקבל. אנחנו כבר נשמור על עיקרון שוויוניות. אבל בהסכם כזה יש גם ויתורים. עכשיו, זה שנכנסים להרבה מאוד פרטים על הרוטציה, נכון, כי זה לא סוד גדול, שיש משבר אמון, ולא ביום אחד בונים את האמון הזה. אנחנו אחרי 3 מערכות בחירות לא פשוטות, ואנחנו מגיעים להסכם הזה לא מאהבה גדולה, אלא מכורח, והבנה שזה המעשה אחראי היום, ובעיקר מאהבה גדולה למדינה הזו ולמדינים שלה.
שאלה אחרונה, תגיד בהנחה, ונראה שוב מסיבת עיתונאים של ראש הממשלה עם הצהרה לאומה בנושא הקורונה, דבר שלא קרה מאז שנחתם ההסכם הזה עם כחול לבן, ועד אותה חתימה היה כל יומיים, האם נראה שם לצידו את בני גנץ?
יכול להיות, לא נכנסו לפרטים של מיקום מסיבות העיתונאים, כן, ברמה העקרונית.
לא, מקבל החלטות.
כן, אז אני אגיד, מסיבת עיתונאים זה הפרט הפחות חשוב, מה יהיה בה, אני עוד לא יודע. אני כן יודע שבהסכם באמת סוכם, שבכל ישיבה ובכל דיון של ראש הממשלה, גם בני גנץ יהיה נוכח, ושותף מלא בקבלת ההחלטות. זה מה שחשוב לנו, וזה מה שחשוב לאזרחי ישראל. מי יעמוד במסיבת עיתונאים, עוד נחיה ונראה.
אוקיי, חבר הכנסת חיליק טרופר מכחול לבן, תודה רבה לך.
תודה לך,
לילה טוב. שלום לשרה גילה גמליאל, שלום וערב טוב. השרה גמליאל?
כן, ערב
טוב. שלום, ערב טוב לך. עכשיו אנחנו שומעים, עוד מעט נדבר רגע גם על האזרחים הוותיקים, על המשרד שאת עומדת בראשו, וגם על כל סוגיית השוויון, אבל לפני כן רק ככה, בהמשך בנושא שעליו אנחנו מדברים, אנחנו לאט לאט מבינים שאם... בקדנציה הקודמת, מי שתרפד את כל פסקות ההתגברות למיניהם היה השר כחלון, עכשיו אלה יהיו כחול לבן.
תראה, בעיקרון מה שצריך לעשות זה להפנים לצערנו את הסיטואציה שבה מערכת הבחירות הזו הובילה אותנו מעצם הנתון שהימין אומנם קיבל רוב, כפי שאנחנו יודעים, אבל לא מתורגם לקואליציה. ומה שמוביל בסופו של דבר לפשרות בהקמת ממשלה עם כחול לבן, שהדרישה המרכזית שלהם הייתה לקבל את התיק, תיק המשפטים. היו הרבה מלחמות בניסיונות כן להוביל את הקו של הוועדה לבחירת שופטים, וכאן היו הצלחות. מעבר לזה יש הרבה דברים נוספים, כמו שכולנו יודעים, וכפי שאנחנו רואים ממש לנגד עינינו בימים אלו, שבמקום לדחות על הסף את הדיון בנושא של ראש הממשלה, באים ומציגים את ההצגה הכי טובה בעיר, בצורה לא ברורה.
אז את רק מחזקת את מה שאני שואל, אז שאתם תרצו לתקן את אותו עוול לשיטתך, שבגץ מתערב בעניינים לא תוכלו לתקן את זה גם בקדנציה הקרובה, והפעם זה יהיה בגלל כחול לבן, אני שואל, האם זה דבר משמעותי שבשבילו שווה להתפשר?
ראשית, זה דבר מאוד משמעותי. יחד עם זאת, אנחנו לא יכולים להתעלם מהנסיבות של משבר קורונה, משבר כלכלי מאוד חמור שעומד בפתחה של המדינה שלנו והאזרחים שלנו, ולצאת לבחירות נוספות מתוך...
לא צריך בחירות, יש את בגץ. בגץ ימשיך לפסוק.
עוד רגע, יש מורכבות מאוד גדולה לתת למערכת בחירות נוספת, ועל כן, כשמסתכלים על כל התמונה, הרצון שלנו בראש ובראשונה להנהיג את המאבק הזה ואת המהלך של המשבר הזה בצורה הכי מקצועית ורצינית בהובלתו של ראש הממשלה נתניהו, הובילה לפשרות. יש דברים שאנחנו ממש לא מסכימים איתם, ויש דברים שאנחנו נאלץ להתמודד איתם.
אז אחרי שגברתי אמרה את הדברים, אני חוזר ומקשה, כי על זה אין עדיין תשובה. זאת לא פשרה, זה לא דבר עקרוני, זה הכל. כי הרי בסוף, הנה, הכנסת יש לה ועדה מיוחדת שעסקה בנושא האיכונים של הסלולר, בנושא קורונה. בא בגץ פסל את זה. הכנסת אמרה את דברה בנושא המסתננים. בא בגץ אמר משהו אחר. הכנסת חוקקה חוק בנושא חמץ בבתי החולים, אמנם החוק הזה בתהליך, לא עבר עדיין סופי על פי התיקון החדש שלו, אבל בגץ כבר הקדים את המחוקק ואמר את דברו בעניין. לא צריך בחירות רביעיות.
אין ספק שיש מעורבות ואקטיביזם מאוד בוטה, במיוחד בתקופה האחרונה בהתנהלות של בגץ, וצריך לעשות סדר בהפרדת הרשויות באופן חד משמעי. זה תהליך שצריך להיכנס אליו ולהוביל אותו, ולייצר את כל התשתית המתבקשת על מנת שהפרדת הרשויות תהיה ברורה לכולם, וצריך לעשות את זה בשיתוף פעולה רחב של כמה שיותר על מנת לייצר ולזקק את עצם הצורך של בעבר היה ברור. אני אפילו היום אמרתי שעוד בתקופת אהרון ברק הייתה התייחסות של כובד ראש לחוקי יסוד, היום גם זה נפרד. ועל כן צריך לראות את הדברים הללו אל מול עינינו כשאנחנו באים לנהל את כל המערכה. אני באמת ובתמים מאמינה שגם אנשים בכחול לבן, הדברים האלה יעמדו מול עיניהם מתוך רצון לא לפגוע בהקשר החוקתי של מדינת ישראל. בכל מקום בעולם, במדינות דמוקרטיות, יש איזונים ובלמים לכל הרשויות, לא רק לרשות המחוקקת ולא רק לרשות המבצעת. והיום במדינת ישראל הנושא הזה לא נידון, לא היה שיח על זה בצורה מקצועית, מקיפה. מה הם בעצם הבלמים? האם יש מקום במדינת ישראל לבית משפט חוקתי? האם פסקת ההתגברות היא מחייבת מכוח המציאות וההתנהלות? האם הנושא של בחירת הוועדה למינוי שופטים, ההרכב שלה, צורת בחירת שופטים במדינת ישראל,
אוקיי.
שאלות כבדות משקל שחייב לנהל כבר את השיח
טוב.
הזה באופן מאוד מאוד...
וממש מאוד לסיום... כבדי. ממש לסיום, כמי שעומדת בראש משרד שמנסה גם לקדם שוויון וגם לקדם את כל נושא הגיל השלישי בישראל, בכל כך הרבה מאוד היבטים.
הלוואי כל הנושא, אבל נושאים
מרכזיים
בתחום הגיל השלישי.
אז היטבת להגדיר.
אני הגשתי תוכנית אסטרטגית לראש הממשלה, קיימתי הרבה דיונים שאנחנו רואים את תודה לאל, את הממצאים שלהם ממש בימים אלו, גם את האפשרות של הנכדים עוד מעט לפגוש את סבא וסבתא, וגם את היציאה של אזרחים ותיקים לעבודה וביטול ההחלטה השירותית שהתקבלה סביב הנושא הזה. פשוט היו לי המון המון מחקרים שקראתי בתחום הזה, והצפתי והצגתי אותם לכל גורמי המקצוע, שמדברים על כך שגיל לא יכולים לכוון אותו שעומד בפני עצמו כמהווה סיכון, אלא יש לזה מורכבות נוספת של גורמי סיכון של תחלואה, שעל בסיס זה בעצם בנו את כל הראייה האסטרטגית של משרד הבריאות כרגע ביציאה מהמשבר, ואני אלא רק מברכת על כך שבאמת ההמלצות שלי התקבלו, ונכון לעת הזו גם במרחב הפרטי וגם במרחב הציבורי וגם בתחום התעסוקה, האזרחים הוותיקים שלנו יוכלו להשתלב.
השרה גילה גמליאל.
מה שחבל אבל, כמו שאתה יודע, שאת המשרד שבניתי בעשר אצבעות, ממש כמעט יש מאין, משרדון קטן שהיה עם 49 מיליון שקלים בתחילת דרכו, למשרד גדול עם 1.2 מיליארד בבסיס תקציבו, עם פעילות ענפה בתחומי הדיגיטל ובתחומים של... אני לא יכולה לחשוב איך הייתה נראית מדינת ישראל אם לא המהפכה הדיגיטלית שקידמתי בחמש שנים האחרונות, גם במערכת המוניציפלית וגם במערכת החינוך ובכל המערכות הממשלתיות, בהכשרה של כל הגורמים שיהיו לנו שם כמי שיכולים להוביל, מובילים דיגיטליים.
והמשרד הזה נערז בצלופן.
מה שעכשיו קורה, פשוט פיצלו את המשרד לשניים וחצי. שני משרדים בכחול לבן וכל תחום הדיגיטל במשרד ראש הממשלה. אני חושבת שכאן, אתה יודע, יש משהו שאתה בונה, אז זה קצת...
כן,
אבל
צובת.
מלבד זה, אני אומרת, בדיוק, מלבד זה, אני חושבת שבאמת מבחינת הראייה שבו התחום של האזרחים הוותיקים החיוניים, הפעילים, שזה הרוב מקרב האזרחים כן. הוותיקים שלנו, זה מעל 800 אלף, צריכים לקבל את האפשרות לחיות באופן הטוב ביותר, עם איכות חיים גדולה.
בהחלט.
ואני שמחה שהיה לי חלק ותרומה מאוד גדולה בשנים האחרונות.
אכן, ישר כוח על הפעילות הרבה הזו, השרה גילה גמליאל, תודה רבה.
תודה רבה.
ערב טוב, אנחנו עם אבי רבינה, כיכר שבת, שלום, ערב טוב אבי.
ערב טוב אבי.
עכשיו נבקש מכל המאזינים שלנו בבתיהם, מי שבדרכו לישיבה, הוא שואל את עצמו אם הוא צריך לצאת לישיבה, ועל כל המגזרים והקהילות השונות, עם הבלבול הרב שיש סביב העניין הזה, הנה מאזינים, אנחנו הולכים לעשות לכם סדר, האומנם אבי?
טוב, בוא ננסה, כי בוא אני ננסה. מאמין שדיברו לפניי גם בנושאי כן. חינוך ובתי ספר, כולם מבולבלים.
אז בתי ספר דיברנו פחות או יותר, הבנו את התמונה לגבי בתי הספר, נחזור על זה שוב ככה בשביל מאזינים שלא הבינו. יש כללים ברורים ומפורטים שתלמודי התורה לבנים יכולים להתחיל להפעיל את מערכת הלימודים שלהם מכיתות זין ח' כבר ממחר. לא כל בתי הספר יכולים לעמוד בכללים הללו, ולכן... בית הספר, תלמוד תורה שיכול לעמוד בכללים, מיידע את ההורים שהלימודים מתחילים, מחר, מחרתיים, או מתישהו. מי שלא מודיע הודעה כזו, הרי שהוא לא עומד בכללים, ולא פותח את מערכת החינוך. זה הדברים שאמרנו לגבי בנות בית יעקב, אמר לנו הרב סורוצקין, כרגע נשארים בבית. עכשיו בוא ניגש לה...
רק שלתלמודי תורה וישיבות קטנות הרבה יותר קל לעמוד במתווה שהציגו להם, כן פנימיות, אבל כשאתה מדבר על ישיבות גדולות, להחזיר את אותם בחורים שברוב הישיבות מדובר על למעלה מ-100 עד 1,000 בחורים ויותר לתוך שטח הישיבה, הרי שמדובר באמת במבצע לוגיסטי גדול, ולא סתם אנחנו מדברים על המבצע הזה כבר כמעט שבוע, והיום, היום הראשון שזה היה אמור לצאת לדרך, ואף ישיבה עדיין לא חזרה על פי מתווה הקפסולות, זה לא אומר שלא יחזרו. יש עשרות ישיבות מהציבור הספרדי, החסידי ובעיקר הליטאי שנערכות לחזור לישיבה על פי מתווה הקפסולות, שהוא המתווה היחיד שיכול להחזיר לאט לאט את כל הישיבה למסלולה באושר על ידי משרד הבריאות. נערכות, מי תצליח להיכנס כבר השבוע? הרי שזה מוטל בספק. אני חושב שיש כמה ישיבות בולטות כמו אור ישראל בפתח תקווה, ישיבת עטרת שלמה של הרב סורוצקין, ועוד כמה ישיבות שאני מאמין שלקראת סוף השבוע כבר יצליחו להשתלב.
ישיבת חברון, גבעת מרדכי שכבר נמצאת בהליך מתקדם של בניית
כן,
הקפסולות.
גם שם יש לפחות שתי שיעורים שיחזרו, תחזקו שראשי הישיבות, ובעיקר בחברון, כולם מעל גיל 60, אולי חוץ מהרב יוסף חברוני, שהם לא יוכלו בעצמם להגיע למצוא שיעורים.
אז רגע, אנחנו עושים סדר עכשיו, אתה יודע, עד עכשיו זה דברי פרשנות, מה קורה, מה יקרה. עכשיו אנחנו באיזשהו רצף הודעות להורים שמבולבלים, בחורים, ולא יודעים מי כן ומי לא. אז בוא נאמר, נכניס את הדברים להגדרות ברורות, להוראות. אחד.
קודם כל צריך לומר, מי שנמצא בקרב, היה בקרב חולה קורונה בתוך משפחתו, היה באיזשהו מגע אפילו לכמה רגעים במהלך השבועיים האחרונים עם חולה קורונה, איתו אין מה לדבר בכלל. כלומר, היה לו אפילו חברותה שהוא ישב על ידו במרחק 2 מטרים והתברר כחולה קורונה, הוא לא בסיפור. אנחנו מדברים כרגע על אנשים, א', שהם לא בסיכון גבוה, שהם בריאים לגמרי, ושאין אף אחד במשפחתם שהיה חולה קורונה,
ושאין אף אחד במשפחתם הקרובה שנמצא גם כן בסיכון.
כן, אתה צריך להיות נקי לגמרי, אתה והסביבה שלך,
מתתקון,
וגם לא להיות כמובן בקרב גורמי הסיכון, שזה מדובר על אנשי צוות שיכולים להיות בתוך קבוצת סיכון גבוה. אם אתה נמצא על הקטגוריה הזו, הרי שאתה זכאי להירשם בקרב הנהלת הישיבה ולהציר שאתה מוכן לכל הכללים שרשומים, פלוס הפקדת צ'ק של 2,500 שקלים של ההורים. הצ'ק הזה מה אומר? במידה והפרת את ההנחיות, יצאת מהמתחם
של הכנס, זה כמו שהשוטר נותן לך כנס של 500 שקל, כאן הכנס הוא 2,500 שקלים.
כן, הרי צריך איזושהי הרתעה
לבחור
שיעמוד בכללים. אבל בסוף, יש ישיבות שבטוחות שהם יצליחו לעמוד במתווה הזה, הוא קשה, אבל הוא ישים, כי אתה...
טוב.
ראיתי לדוגמה, באתרת שלמה כבר שמו ניילונים, הפרידו, יש...
אבי, בוא, אתה עשה רגע עצירה, אנחנו נחזור עוד רגע, נחתום את נושא הישיבות באופן כליל, גם לגבי החסידויות, הפלג הירושלמי ועוד כל מיני קהלים שונים שבחלקם כן מתחילים או לא מתחילים. עוד רגע נעשה סופית את הסדר בעניין הזה. אני רוצה לצרף לשיחתנו את הרב חיים ביטון, מנכ"ל רשת בני יוסף. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב לך ולכל ההורים המודאגים.
והרב יעקב רוזנשטיין, מי שעומד בראש תמודי תורה רבים, גם סמינר לבנות צריך לומר, וגם עוד כמה מוסדות. הרב רוזנשטיין, שלום, ערב טוב לך.
שלום לך, ערב טוב.
אז קודם כל נאמר ששוחחנו כבר עם הרב סורוצקין מהחינוך העצמאי, שאמר כאן את הכללים שהחינוך העצמאי יתחיל ליישם על פי הוראת גדולי ישראל. ואני שואל אותך, חיים ביטון, אתה מכיר את הכללים שפורסמו? האם רשת בני יוסף עם כללים אחרים או דומים להם באותה מתכונת? מה אצלכם?
נעשה סדר. רשת החינוך התורנית בני יוסף, על כל 275 מוסדותיה, יודעים כבר מיום שישי שכל המוסדות, הכוונה היא לכיתות, עוד רגע נגיד את השכבות, נפתחים. גם הבנות אצלנו כבר נפתחים ביום שלישי, ויש הוראות ברורות שהתקבלו כבר ביום שישי, אחרי שהתייעצנו כמובן עם חכם שלום הכהן, והרב דוד יוסף, שהוא יושב ראש הנהלת הרשת, כמה וכמה התייעצויות, וכמובן לאחר שיושב ראש התנועה אריה דרעי, הוא זה שהוביל את המהלך בממשלה, הבהיר לנו מה אפשר ומה אי אפשר. אז אני אתן רק פירוט, יש שוני, כי אצל החינוך העצמאי עוד לא החליטו על הבנות, אנחנו החלטנו כך, באמת הסיפור של הבנים זה אותו דבר, זה זין ח' ת' י' י' א', זאת אומרת ישיבות קטנות וכיתות זין ח', אני לא יודע אם כבר פרטו לכם, לא שמעתי זה מה הנסיבות, אבל הכלל הוא פשוט, אנחנו פשוט לקחנו את הכיתות הגדולות, במטרה בעצם, אנחנו, הטענה שלנו היא בעצם בבסיסה היא בריאותית,
ילדים גדולים יודעים יותר לשמור על כללים ועל כללי היגיינה מאשר ילדים קטנים. ברור, אוקיי. אתה אומר שזה בתוקף גם לגבי הבנות, וזה מתחיל מיום שלישי.
והבנות אצלנו מתחילות מוו, וו, זין, חט, וכנראה בבנות עדיין, הנושא של התיכונים, עדיין לא סגור במה אתה חוזים, אבל כנראה שבבנות זה יהיה י' א' י' ב', אבל בנות וו, זין, חט, יכולות ביום שלישי מתחילים את הלימודים. כמובן שהכל תלוי בכללי הגנה, כפי שאמרת לפני רגע, אנחנו שלחנו חבילות הגנה לכל בתי הספר, מי שסיים את הגנה...
אז הנה, נורא קל ופשוט, וכל מי שילדיו לומדים באחד מכמעט כ-300 המוסדות שנמצאות תחת רשת חינוך בני יוסף, מעיין החינוך התורני, יום שלישי הלימודים מתחילים לבנים מכיתות ז' ח' ט' י' י' א',
כלומר רשימות קטנות.
הבנים זה מחר.
הבנים מתחילים מחר, כן.
והבנות ביום שלישי. אוקיי, הרב רוזנשטיין, אני עובר אליך.
תודה רבה.
ואצלך גם כן יש הבחנה בין הבנות לבין הבנים, אבל אתה לצורך עניין מייצג הרבה מאוד תלמודי תורה, לא רק אלו שנמצאים בניהולך, אלא תלמודי תורה שמתנהלים לאורם של גדולי ישראל.
כולם מתנהלים לעולם של גדולי ישראל, אני חבר הנהלת איגוד מוסדות הפטור, שבו 52 אלף תלמידים ממוסדות הפטור בחיידרים לומדים.
שהם לא החינוך העצמאי והם לא רשת בני יוסף, אבל עדיין, כמו החינוך העצמאי וכמו רשת בני יוסף, גם אתם נשמעים להוראות, ואיך אתם נוהגים?
אנחנו נוהגים כמו שמרנן הרבנן הורו לנו בשעות הערב, יצא מכתב מפורט, אנחנו פותחים את הלימודים החל ממחר בכיתות ז' ח', בחיידרים, לפי הכללים של 17 תלמיד, עד 17 תלמידים בכיתה, החיידרים מתחלקים ללא תפילת שחרית, התלמידים מגיעים אחרי התפילה, ומתפצלים, כל חיידר עשה את החלוקה שלו, יש כאלה חיידרים שעשו חצי מהכיתה, לומדים מ-9 עד 11, לאחר מכן מ-11 עד 1, בקבוצה שאתה אומרת מ-1 עד 3, ומ-3 עד 5, או יותר, כל חיידר עשה את החלוקה שלו, אבל הלימודים החל ממחר בעזרת השם, 6 ימים בשבוע, ובעזרת השם אנחנו חושבים שזה דבר חשוב, גדולי ישראל דיברו על זה הרבה מאוד, על החזרה של ילדי ישראל, תינוקות שבית רבן ללמוד תורה, וברוך השם זה יום חשוב, יום מרגש בשבילנו גם, אבל מצד שני צריך לשמור מאוד מאוד על הזהירות, הכללים שהורו גם אנשי הרפואה, וגם כמובן שגדולי ישראל מחזקים את הדברים האלה ועומדים עליהם, שישמרו עליהם מכל משמר, ובעזרת השם אנחנו מקווים שהפתיחת שנת הלימודים, הפתיחת הלימודים האלה יכולה להביא פתיחה של כיתות נוספות, ישמרו על הכללים, ישמרו על כללי הזהירות, ויוכלו באמת ללמוד בלי הפרעה ובלי שום צרה.
הבנתי. אז זה כאמור לגבי תלמודי התורה, כבר מחר, יש מוסדות אבל שאולי רק ביום שלישי, אלו שעדיין לא נערכו, אתה לא מדבר עליהם כאן, אתה מדבר על מי
נכון,
שאתה מכיר.
נכון, אני מכיר גם מוסדות שקשה להם להיערך, צריכים לזכור שצריכים גם תנאים פיזיים בתוך התלמודי תורה, יש להם תלמודי תורה שנמצאים תנאים פיזיים קשים, בקרוונים ובכיתות צפופות, וצריכים לחלק, לחלוק לחלק את הכיתות לשתי מטר מרווחים בין התלמידים, להכין מיגון לילדים, מיגון למלמדים, יש הרבה מאוד תלמודי תורה שרכשו קירות פרספקס, בשביל שיהיה הגנה למלמדים, שקף מגן למלמדים שיוכלו ללמד, והילדים יראו את הפנים של המלמד, ועוד ועוד תנאים נוספים שהוסיפו, ואני חושב שזה חשוב מאוד התנאים האלה, שהילדים ירגישו את המלמדים טוב וקרוב, אבל מצד שני את המרחק, והכללי הזהירות צריכים להישמר. דוקטור ארט, שאני שוחחתי איתו במהלך הלילה, הוא מונה על ידי גדולי ישראל לעבור על הכללים הרפואיים של המתווה הזה, והוא מאוד הזהיר הנושא של אנשים בעלי סיכון, שנמצאים בטווח הסיכון, עם מחלות רקע, או שבמשפחה שלהם יש אנשים בעלי מחלות רקע שמתגוררים איתם, צריכים מאוד להיזהר, לא להגיע בלי אישור רפואי, בלי בדיקה שרופא מאשר את ההגעה שלהם, ולא לקחת על זה שום סיכונים, וגדולי ישראל מזהירים על זה גם. נושא נוסף שעדיין בדיונים, נושא של הסמינרים כמובן, במגזר הכללי, הבנות במגזר הכללי, קיבלו אישור לפתוח כיתות י' א' ב' לקראת המבחני בגרות. רוב הסמינרים שעושים אצלנו מבחני סולד, מבחני חוץ כמו שקוראים לזה, זה גם בכיתות י' א', איזשהו משהו בממשלה שאישרה למגזר החרדי, רק כיתות ט' עד י' א', את הכיתות של י' ב' של הבנות במגזר החרדי, הממשלה לא אישרה בצו הבריאות שפרסם מנכ"ל משרד הבריאות, הדבר הזה נמצא על ידי שלוחינו ונציגנו בכנסת בטיפול מול הממשלה לסדר את זה, שכיתות י' ב' והתיכונים החרדים גם יוכלו לחזור לקראת המבחנים. בעזרת השם, אני מאמין שזה יהיה בימים הקרובים.
הרב יעקב רוזנשטיין, תודה רבה גם לך.
תודה רבה, ערב טוב.
ערב טוב, אנחנו חוזרים אליך, אבי רבינה. סיכמנו את נושא תלמודי התורה, מיד יחזור אלינו אבי, לסכם את ענייני הישיבות, ישיבות קטנות וגדולות, כמו שכבר אמרנו, אז בוא נעשה רגע סדר. תלמודי התורה שאינם שייכות שאינם שייכים לרשתות החינוך, בחלקם הגדול חוזרים מחר ללימודים כיתות זין ח', אלו שקיבלו כבר הודעה כזו, החלק האחר שעדיין לא הספיקו להארך יעשו את זה ביום שלישי. כאמור, ברשת בני יוסף הבנים מתחילים מחר, הבנות מתחילות ביום שלישי. גם כאן הבנים זה כיתות זין ח', כולל המטיבטות והישיבות הקטנות, והבנות זה מכיתות ו-ז'ין ח'. לגבי התיכונים לבנות ברשת בני יוסף עדיין לא התקבלה החלטה. לגבי החינוך העצמאי, גם כן ממחר, המוסדות לבנים בלבד מתחילים מכיתות ז'ין וח'. לגבי הישיבות, שוב, ישיבות שכבר נערכות להיכנס לתוך מסלול הקפסולות, שדורש מהישיבה תנאים מיוחדים, מבנה מיוחד, סגור, כזה שיכול לספק לתלמידים גם מקום ללמוד, ללון, שאר הצרכים שהתלמידים צריכים, עם יכולת להכניס מזון לבפנים, עם מיקום מיוחד לאנשי הצוות שילמדו את הבחורים, אלו כבר כמובן מודיעים לבחורים על תחילת הזמן, בכפוף לכך שבחורים בריאים לחלוטין וכאלה שלא היו בקרבתם של חולי קורונה. בשאר הישיבות כנראה עוד צריכות להיערך. לא כל מבנה של ישיבה מתאים לתוכנית הזו, ולכן לא כל הישיבות מתחילות ביחד. זה בתוקף להרבה מאוד ישיבות. יש ישיבות במוסדות הפלג הירושלמי, כולל תלמודי תורה, שכבר התחילו את הלימודים בסוף השבוע שעבר, או בתחילת השבוע שעבר, שם לומדים גם תחת כיפת השמיים, ובאוויר הפתוח, עם 2 מטרים בין תלמיד לתלמיד, בדיוק כמו המתווה הזה, אבל כבר הקדימו את פתיחת שנת הלימודים בסוף השבוע שעבר בחלקם. בחלק מהחסידויות אנחנו שומעים גם כן על אותם הוראות ואותם כללים כמו ששמענו עד עכשיו לגבי התלמודי תורה. הכלל אומר, קיבלתם הודעה מתלמוד התורה, אתם מתחילים לפי ההודעה הזו, לא קיבלתם, תבררו ותמתינו. עכשיו לשאלה אם לשלוח את הילדים או לא לשלוח את הילדים, נצטט את מה שאמר כאן הרב סורוצקין. כל הורה יפעיל את שיקול הדעת שלו ויעשה בדיוק את מה שהוא חושב ורק מה שהוא חושב. נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
שלום רב, מדבר הרב קרליבך מהכנסת אורחים רשב"י מירון. 500 שנה מתקיימת ההילולה לקבר התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי במירון. 500 שנה מתפללים בקבר ביום ההילולה, בוכים ומתחננים, שמחים ורוקדים ומודים לתנא האלוקי. השנה, לצערנו, בעקבות המצב, העלייה לציון הרשב"י תהיה מצומצמת מאוד. בעוד כמה ימים בל"ג בעומר, הכנסת אורחים רשב"י מירון תקיים באישור מיוחד את מעמד התיקון בפתח המערה במהלך כל ההילולה. אנחנו נהיה השליחים שלכם לישועה, לפרנסה, לזרע בר קיימא, לרפואה, לזיווג.
העבירו עכשיו את שמותיכם ושמות יקיריכם למעמד התיקון ותזכו גם אתם להיות חלק מההילולה הגדולה. חייגו עכשיו 1-800-36-18-18 1-800-36-18-18.
בריאות זה בידיים שלכם. סנומדיק, סנומדיק, ג'ל לניקוי ידיים המכיל 70% אלכוהול ויעיל לשמירה על ניקיון והיגיינת הידיים. סנומדיק, קל ונוח לשימוש בבית ובחוץ. נבדק במעבדה מיקרוביולוגית.
בקרוב אצלכם. וידה, ההשתדלות הטבעית שלכם לזכות בפרי בטן. זוגות רבים כבר נפקדו. לייעוץ והכוונה התקשרו 072-393-9669 072-393-9669. וידה זה חיים.
משפחה בבית. המדורים, התורים, הכתבות והאקטואליה מגיעים עליכם עד הבית. עיתון משפחה נותן לכם את האפשרות לרכוש את חבילת משפחה ולקבל אותה עד לפתח הבית. להצטרפות חייגו עכשיו. כוכבית 6485. משפחה בבית. כוכבית 6485.
קמפוס לוסטיג, לפרנס בכבוד בית של תורה. כוכבית 3118. כוכבית 3118.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו לעוד זוויות של המציאות הקיימת בהרבה מאוד בתים שמשליחה לחיינו גם בהיבט החינוכי. הרבה מאוד ילדים ובני נוער שאיבדו את המשמעות של מסגרת וצריכים לאט לאט לחזור לתלם, וגם לעצם השאלה שראשי מערכת החינוך מעבירים את הכדור והמשקל הכבד, האם לשלוח את הילדים למוסדות החינוך או לא, לידיהם של ההורים, כאשר ההורים מוזנים מהתקשורת, קצת שומעים מה קורה בסביבה, הם לא באמת מדד שרואה את הגרפים ואת המספרים, ויכול לצפות את אחוזי ההדבקה, ו... הרבה מאוד חששות, איך מתנהלים בעניין הזה. ואנחנו לצורך כך רוצים לשוחח מי שעוסקת שנים רבות, גם בנושא אבחון ילדים וגם בייעוץ להורים והנחיית הורים, הגברת רבקה טוקר. שלום וערב טוב.
ערב טוב.
אז קודם כל נפתח בשאלה המשמעותית לגבי פתיחת שנת הלימודים, כי זה כבר שאלה שהערב, ממש בשעה זו, מאות או אלפי בתים בישראל מתחבטים בשאלה האם אנחנו שפני ניסיון או שההפך, הגיע הזמן, בואו נחזור לשגרה. אם הם לוקחים על עצמם את האחריות, אז בטח שאנחנו ההורים יכולים לסמוך עליהם. וחילוקי דעות לפעמים, מה את ממליצה?
אני משאירה את זה לאנשי מקצוע, השאלה הזאת האם להחזיר את הילדים עכשיו, האם לחכות, ואני גם כמו שרס רוצקן אמר, להשאיר את זה שיקול דעת של כל הורה. מה שאני רוצה לעשות יותר, ללכת לכיוון של החרדה. אני כל היום שומעת את החרדות של ההורים ושל המורים ושל המטפלים ושל כל הילדים.
כן. עכשיו,
זה בוודאי משפיע על הילד, כי זה, איך שההורים מגיבים, כך הילד מקבל, כך הוא שותה את הדאגה. ועכשיו, אתה יודע, ואנחנו כולנו יודעים שהרגשנו בחודשים האחרונים חוסר פניות ללמוד. אתה יכול ללמוד עכשיו על משהו חדש, אבל זה לא ראשוני. ומה שאני חושבת שעכשיו זה הזמן לעשות הערכה, אבחון, לראות מה כאן ראשוני, מה כאן משני, מה כאן קרה בגלל הקורונה, מה היה לפני כן. בוא ניקח ילד שיש לו בעיה של כישורים חברתיים. עכשיו, החודשיים האלה בבית הכיף לא היה בריונות ולא הייתה תחרות.
והילד הלחץ הרגיש נדח, ודרישות.
נהדר, אף אחד לא עושה צחוק ממנו ואין קבוצות. הוא צריך עכשיו לחזור. האם החרדה שלו היא לקראת הבית הספר שהוא צריך שוב לחזור לזירה? ניקח ילד שיש לו בעיית בקריאה. אני תמיד הולכת לילד החלש. הילד החזק הוא יכול לשרוד חודשיים לא ללמוד, והוא חוזר בחזרה לשגרה, אין לו בעיה. אני לפעמים מרגישה עורך הדין של הילד החלש. בוא ניקח את
ילד שממוצע בלימודים.
כן, כן. הוא עכשיו קלט. הוא קלט עכשיו את התהליך של קריאה. עכשיו חודשיים הוא לא קרא ולא לימדו אותו, אולי הוא אפילו קיבל שעות שילוב או הוראה מתקנת. זה נעצר, אף אחד לא ישב איתו, הוא לא, הוא התחמק, עכשיו הוא צריך לחזור. יש לנו עוד קצת זמן לפני השנה, התחילת שנת הלימודים הבאה, עכשיו הזמן לעשות הערכה. איך אפשר לעזור לו לגשר על הפער? האבחון כאן מאוד מאוד חשוב לעמוד על האם יש פה משהו ראשוני, האם משהו כתוצאה.
זה אבחון שההורה יכול לעשות לבד?
לא, ממש לא. ההורה לא אובייקטיבי. Mm-hmm. ההורה לא תמיד יכול לקבל את התשובה. לא.
כן. ולכן...
הילד הזה, הוא חי כרגע עם חולי ומוות ממש מסביבו. אנחנו חייבים לתת לו ביטוי. הוא חייב לדבר על זה. אל תשכח שהשעון הביולוגי שלו התהפך. מי קם בבוקר ומי הולך לישון. והוא צריך להיכנס שוב לשגרה
של שעות. כל המתכונת של שעות, של זמנים, של שיעור, של הפסקה.
והוא משריש הרגל לא נכון. אנחנו צריכים שוב להחזיר אותו, להיות יקה, לקום, ללמוד. אבל הילד החלש אולי הוא לא יכול.
הגברת אוקר, אז אני רוצה אם כך לשאול עוד שאלה. הורים שיקבלו את המלצתך, באמת ייקחו את הילד לאבחון, וזה יהיה בחודש או בחודשיים הקרובים, עד פתיחת שנת הלימודים הבאה, אבל הם מתמודדים עם בעיות של מחר, של היום, של אותם חרדות שאת מדברת, של ילדים שמתחמקים מכל מיני מטלות, שמנסים לבחון כל הזמן את המסגרות מול ההורים, ואת היכולת סבלנות של ההורים. איזה עצה, בעקבות המציאות שנוצרה, או כלי משמעותי, הורי יכול עכשיו לקבל, כדי מהרגע להתחיל לנסות ליישם אותו, לבחון אותו, להתחיל התחלה חדשה, כמו איזשהו שלב של קדם למידה, בשבוע לפני, ממחר נעשה שינוי.
צריכים לתת הרבה מאוד כוח למורים. אני חושבת שהכדור עכשיו עובר למסגרת החינוכית הלימודית. הם צריכים לראות איזה ילד כאן נכנס שוב לשגרה, איזה ילד מראה סימנים, אפיונים של מצוקה, והוא צריך מיד לצלצל בפעמון. ההורים, אולי, זה משפט לא יפה, נורא שמחים אולי להוציא אותם מהבתים, מאוד קשה היה להורים.
כן,
אני לא יודעת אם גם, כן, לא יודעת אם הלחץ הכלכלי שקרה, האם ההורים יכולים להיות אובייקטיביים. השאלה הראשונה שאני הייתי שואלת, מתי זה קרה? מתי זה התחיל?
מה כבר היה ברקע ומה עכשיו בא תופעות חדשות.
נכון, יש לי משווה כבר אחר הדתיים, זה הגביר את זה, אבל זה טיפול אחר.
מעניין מאוד, דברי טעם. הגברת רבקה טוקר, תודה רבה.
תודה לכם, תודה.
ערב טוב. אנחנו עם הגברת קרין טרבלסי, שלום וערב טוב.
שלום וערב טוב.
מנהלת מערך החינוך בבתי הספר אוהל שרה, ילדי החינוך המיוחד.
נכון.
אני רוצה בעזרתך לנסות להבין האם סוגיית החינוך המיוחד זה בלון ריק מתוכן שהולך להתנפץ לנגד עינינו, או שבאמת מערכת החינוך המיוחד חזרה לשגרה כמו אותם כותרות שפרסמנו ושמענו עליהם. מה עמדתך?
תראה, קשה להגיד בלון ריק מתוכן, גם מתוקף תפקידי לא אוכל להגיד את המשפט הזה, אבל אספר לך קצת נתונים, ואולי תקבל לבד את
ה... אוקיי, נבין את המשל לבד, כן.
נבין את המשל לבד, בדיוק. עד עכשיו שהיה המתווה של עד שלוש פעמים בשבוע, ועד שלוש שעות, הגיעו לבתי הספר 10% מהתלמידים. מה שדיברנו עם קולגות מבתי ספר אחרים, המצב לא הרבה יותר טוב, כאשר אנחנו קוראים בתקשורת, שומעים שחזרו 90%, 80% מהתלמידים של חינוך מיוחד. אנחנו תוהים איפה נמצאים התלמידים האלו. עשינו סקרינינג עכשיו, כי ביום שלישי אנחנו פותחים במתווה החדש, שזה 5 פעמים בשבוע, 6 שעות, ובערך אם אכן באמת ההסעות יופעלו, שבינתיים אנחנו לא שומעים שזה הולך כל כך בהצלחה, אם כל ההסעות יגיעו, ויש 34% מהתלמידים שלנו יגיעו. אני מדברת על 4 בתי ספר, ברמות שונות של מגבלה שכלית התפתחותית.
אוקיי, כלומר, נכון לעכשיו, עוד לפני יום שלישי, אחוזים מאוד מאוד קטנים של ילדי החינוך המיוחד חזרו למסגרת, וגם אלו שחזרו, חזרו לקצת מאוד, כלומר, לשעות בודדות פה ושם. ביום שלישי...
צריך לקחת בחשבון שדווקא הבית ספר עם הילדים, שכביכול חשבנו שהם יחזרו ראשונים, הילדים היותר מאתגרים, הילדים היותר נמוכים...
מורכבים, כן.
מורכבים, הם רק 3 תלמידים היו בבית ספר.
כי בגלל שההורים, ההורים מוכנים להתמודד עם הילד בבית... מתוך הבנה שאם אין הסעות, ואם זה לא לכמה שעות טובות, ואם זה לא עם כללי היגיינה באמת וברצינות, אין טעם בסיפור הזה.
תראה, גם עכשיו אנחנו מדברים אחרי, אם תהיינה הסעות, דיברת על 34% תלמידים, זה אומר ש76% מההורים עדיין מפחדים לשלוח.
מה עושה מורה שפוחדת מהידבקות? הרי בית הספר חוזר ללימודים, היא מסיימת את החלט, אומרים לה, הכיתה שלך מתחילה ביום שלישי. והיא אומרת, סליחה, אלו ילדים שאני לא יכולה לשבת במרחק של 2 מטרים מהם, אין מצב שהם יישארו עם מסכה כל היום, אין אפס היגיינה, לא רוצה לחזור.
תראה, זה לא פשוט, החרדה קיימת, אבל אני רוצה לומר לשבח של הצוות, גם לפני החזרה התגלו באמת במלוא התפארת עם הרבה חשיבה מחוץ לקופסה, ואפילו לקחו ילדים הביתה.
זאת אומרת, נדרשת כאן איזושהי סוג של הקרבה מצד הצוות, מתוקף השליחות, מתוקף אותה שליחות שהביאה אותם לתחום הזה.
לגמרי. אך יחד עם זאת צריך להבין שמורים לחינוך מיוחד הם לא עובדי מערכת הבריאות. וחוץ מה, הם לא תמיד ערוכים לסכנה הזאת, כך בחשבון שחלק מהמורים והמורות בעצמם חלו בקורונה, או יש בבית ילדים חולי קורונה, כך בחשבון שיש רוב האימהות אצלנו, 8-7 ילדים בבית, ואין מערכת חינוך שמסבל את הילדים הללו. יש כאלה שיש סיכון בתוך המשפחה, וכולי וכולי וכולי. יש המון חרדה, המון פחד, הילדים אצלנו לא יכולים להתמגן, הם לא יכולים לסבול אפילו בתחת, מסיכה לפנים, והם חריבים ומתוקים, והם לחבק אותנו ולהתקרב אלינו, ולפעמים, כן, לעשות אפצ'י עלינו וכולי, הסכנה היא גדולה, ואני כל כך מעריכה את ההורים, שעל אף הקושי, הם מבינים את הסכנה שבדבר, ומעדיפים אפילו להישאר בבית עם הילדים.
תודה רבה על הדברים, הגברת קרין טרבלסי, מי שאחראית, על מנהלת מוסדות אוהל שרה,
נכון? מערך החינוך של אוהל שרה.
מערך החינוך, אוקיי.
של אוהל שרה.
בהצלחה הרבה נחת.
תודה רבה,
ובעזרת
השם, בשורות טובות.
תודה רבה, ערב טוב. אנחנו נצא להפסקה.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. בימי ספירת העומר התעלה עם ישראל ברוחניותו עד למעמד הר סיני, בו התאחד כאיש אחד בלב אחד. ספרו החדש של הגאון הרב זמיר כהן על פרקי אבות, עכשיו בשני כרכים ייחודיים של אוצרות החוכמה היהודית, פנינים יקרים וביורים נפלאים על מעלות המידות, עיצוב ובניית אישיות האדם וסודות דרכי ההנהגה במשעולי החיים. התקשרו כעת 073-222-1250 או הזמינו באתר התאפרות שופס במחיר מיוחד.
תלמידת י"ב, נצלי את חופשת הקורונה להשקעה בעתידך התעסוקתי. יועצות התעסוקה בלוסטיג זמינות עבורך טלפונית לייעוץ וליווי אישי. חייגי עכשיו כוכבית 3118 קמפוס לוסטיג, לפרנס בכבוד בית של תורה. חייגי כוכבית 3118.
למדת בישיבה גבוהה ומעוניין לעסוק בהוראה? מכללה ירושלים מזמינה אותך לקבל תואר BED ותעודת הוראה בתוכנית מקוצרת וייחודית לגברים. לפרטים נוספים חייגו 02-6750-987, כי גם בתוכנית לגברים יש תואר של מכללה ויש תואר של המכללה.
היי, איך אתה עובד מהבית? התחברת לרשת?
לא, אין לי אינטרנט בבית, אבל בדיוק הזמנתי נתיב סטיק. זה הכי בטוח שיש, וזה מגיע עד הבית.
רק בנתיב. מגוון אפשרויות קשרות, ללמידה וחיבור מרחוק, באמצעות חיבור קבוע או בסטיק נייד. בחרו את הנתיב שלכם, הוצאו לדרך. בהצטרפות חייגו עכשיו, כוכבית 5365, כוכבית 5365. למזמינים נתיב סטיק עד לג בעומר, שליח אישי עד הבית, ללא תשלום.
התפריט שלכם יצא מאיזון? חדש בלאומית שירותי בריאות. ייעוץ תזונתי בשיחת טלפון לכל המשפחה ב-30 שקלים בלבד לרבעון למבוטח. חייגו כוכבית 507 מהנייד. הזמינו תור ותתחילו לאכול נכון. אז תשקלו את זה, אה? לאומית, לנו זה אכפת.
שלום, מדברת יועצת הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. יש לילדים חרדה מנגיף הקורונה? אמא, את שעת ארוחת הבוקר נצלי ילדייך. ספרי להם סיפורי אמונה על עם ישראל ששרד תקופות קשות. איך בדורות הקודמים הם לא התייאשו ונגאלו. אמא, יש בך את הכוח להחדיר להם את האמונה בבורא.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן,
הרב יוסף שווינגר ושימן ברייטקופ. שלום, ערב טוב לכם.
ערב מבורך.
הפעם נפלה בחלקנו הזכות לפתוח איתכם שבוע.
האם זה התפילות של פסח, האם זה זכויות שלך, מי יודע מאיפה זה מגיע?
הזכויות שעולם התורה חוזר לאט לאט לשגרה, זה בטוח מעורר ופועל הרבה מאוד דברים, בין היתר... לא, חלילה, אולי זה קצת ככה, אני מעט זלזול בלימוד התורה, אז אני חוזר בי. הרב שווינגר, מה שלומך?
ברוך השם.
יופי.
300 במירון, 200 במירון, 4 הדלקות או 6 הדלקות, תן לנו בריף, כי אנחנו כבר נפשינו יוצאת מרוב בלבול ודאגה וחרדה. ובכן, אני לפני זה יעדכן, הצלחתי עם משה לא להגיד לשכונת גילו, פייתנו שמה, הלכנו למושב סקנים, חילקנו להם כל מיני מתיקה, ואחרי זה אנחנו הולכים לפייט כנראה גם בבוחרים. לגבי הדלקות, כרגע מדובר על 3 הדלקות, אדמור מבויאן, הרב אמר שזה הרבנות, והרבנים הספרדים, והדלקה של הרב שמואל אליהו, הרב דרוקמן, הדתיים הלאומיים. כן, שימן.
וכמה אנשים השתתפו, והאם אפשר, האם הטלפונים...
בכל הדלקה, בכל הדלקה 40, עד 40 משתתפים.
עם מי אני צריך קשר כדי למצוא פרוטקציה, כדי לקבל, אתה יודע, לראות את דרך בורמה, לפחות מרחוק, שואל שימן.
שהשנה לצערי או לשמחתי אין את הדברים האלה, הכל לשמחתי לא עובר דרכנו, עובר ישירות מול החצרות, המשטרה מאוד התגעה את השליטה בנושאים האלה, כמו משרד הבריאות, ומעבר לכל הבדיחות שעוד נשמע בדקות הקרובות, אני רוצה להסביר שאנחנו תחת מצב של מגפה, ובאמת צריך להיזהר ולהישמר ולקחת את הדברים בשיא הרצינות.
אז אני אגיד לך, אני הלום שלי, אני לא יודע, אצלך אבי בטח גם, התפנה בשבועות האחרונים, כי מדי שנה בין פסח לל"ג בעומר, בעיקר הייתי מנהל שיחות, האם אני יכול לסדר לי, אתה מכיר את שווינגר, נכון? מיום חמישי. האם אתה יכול לסדר לי דרך בורמה או מדלי תחת או מלמעלה והשנה...
לראשונה שמתקשרים אליי בתקופה הזו ולא שומעים צליל של שיחה ממתינה.
בדיוק, המכשיר שווק חיין לכל חיין, אני כל חצי שעה בודק שהוא באמת תקין.
טוב, בואו רגע נחזור רגע למציאות. השנה כולנו נשתתף בהדלקה הזו מרחוק, יהיו שידורים חיים, יהיו הרבה מאוד אמצעים גם להתחבר, גם לשמוע, גם להרגיש.
יהיה גם אתר מיוחד של המרכז הארצי שיעלה וישדר בלייב בשידור מדיה לכל בית בישראל ובעולם.
אוקיי. מעבר לנושא הזה, אני רוצה לדבר איתכם גם על סוגיית החזרה ללימודים. משום מה, הרבה מאוד גמגומים סביב העניין. חוסר בהירות, הורים מבולבלים.
אגב, אני רוצה להגיד משהו בעניין הזה, כי זה קצת שם פרופורציה. לא, אין חוסר בהירות, הרי זה לא שיש ספר דרכי ההתמודדות עם קורונה, ומדינת ישראל התדלגה על שני עמודים, או למדה שני עמודים בעיון יותר גדול. בסוף זה סיטואציה חדשה, אך טבעי הוא, שהדברים תוך כדי לימוד, זה יפה מאוד מצד ההורים גם שלא ממהרים לשלוח ולהיכנע ללחץ התקשורתי, ואנשים שומרים על הילדים שלהם ושומרים על עצמם ושומרים על הסבא והסבתא, ואצל החרדים שמו בסדר העדיפויות את לימוד התורה של הכיתות הבוגרות, וזו גם החלטה שבעיניי החלטה מבורכת, כי יותר חשוב משהבנות בכיתה א' ילמדו, יותר חשוב שהבחורי ישיבות תנות שנצחים בבית יהיו במוסדות חינוך וילמדו ויחזיקו את העולם באבל פיהם. ולכן אני חושב שסך כל ההתנהלות, גם החרדית, אדם אפילו בכללי, אני רואה את זה חיובי. זה לא שיש כאן מישהו כאן חילטר חדשה, שלא יודעים איך להתמודד איתה. אין היסטוריה קודמת איך עושים, איך מתנהלים במצבים האלה. אין ספר מתכלי, כך וכך תנהגו, ולכן זה טבעי, זה תהליך טבעי. ואני מבין שמחר בעזרת השם כבר פותחים את הישיבות קטנות וכיתות ז' וח', וזו בשורה אדירה לנו כיהודים מאמינים.
לא את כולם.
הרב שוינגר, אני לא מורה
לא את כולם.
כן, נכון, לא את כולם, אוקיי.
אני לא יושב בקבינטים כמוך, אני רק מה שאני קורא בתקשורת. וזה דבר מבורך בעיניי שהילדים האלה יחזרו ללמוד לישיבות קטנות, ויערכו לישיבות גדולות למבחנים, ולמבחנים לישיבות קטנות, זו תקופה מאוד לחוצה. ולאט לאט אנחנו מקווים שבעזרת השם הדבר הזה לא יביא להתפרצות.
כל הנאום הנעלב של שימן, שבאמת היה מרגש עד דמעות, לא יכול להיות להצליח אם חס וחלילה בכל הנוסחאות האלה יימצא אחד שנדבק או ידביק. לכן אני יכול להבין
אחרי,
את חוסר
הבהירות,
אני יכול להבין את חוסר הבהירות, אני יכול להבין את החששות, אני יכול להבין את הספקות. אין פה שחור לבן, יש פה המון אפור, ואשרי מי שמפחד, גם אתה צריך לברך. עכשיו אני יכול להבין הורים שחוששים מאוד לשלוח את הילדים, מצד אחד אני מבין גם תאבון של ביטול תורה, אבל דבר ראשון, וחי בהם ולא שימות בהם. ולכן אנחנו מאמינים שטרם מגנה ומצלה, ועם כל החששות הם מקווים שהכל יעבור לטובה ויעבור בשלום.
אמן, כן, זאת בעצם השאיפה, וצודק גם שימן מצד שני, שצריך להבין שאין כאן באמת כללים ברורים, ולכן נוצר שטח האפור הגדול הזה, שאתה מדבר על הרב שווינגר, ומותר פעם אחת גם להורים, לקבל החלטה לבד, ככה שלא, אתה יודע, תמיד באים בטענות לאחר מעשה. למה אמרו לנו ולמה לא אמרו? אז הנה, אומרים מנהלים, אומרים גדולי הדור, ההורה מקבל את ההחלטה. אם שלחת את הילד, זאת האחריות והחלטה שלך. מצד המוסד, בית הספר, תלמוד התורה, עושים את המקסימום כדי, כמובן, לשמור על הבריאות.
יש נקודה אחת שמאוד חשובה לי להגיד. אני שמעתי על הורים, גם פנו אליי, מה זה קורה שבחודש הזה אנחנו צריכים לשלם שכר לימוד עבור, לא קוראים לזה שכר לימוד, אבל שכר עבור החזקת הבן. אני קצת מכיר את הנושא, לשמחתי או לצערי, זה לא משנה. האם אתם באמת חושבים שראש ישיבה לא עולה לו הישיבה, גם שאתם לא נמצאים, והאם אתם באמת חושבים שאתם מחזיקים את העלות, ומה עם ראש ישיבה שבונה ומפתח ומחזיק טבע וצריך לשלם לו הכל? קצת נדיבות לב גם בדברים הזה.
ומה עם התרומות הרבות שנעצרו מחול?
אגב, אני הייתי ממליץ לראשי הישיבות להגיד לכל ההורים שלא רוצים לשלם, שמקובל להם שלא ישלמו, אבל מי עכשיו מבקשים מהם להשתתף באופן מלא בשכר הלימודים. אם אתה רוצה לחסוך עכשיו זה בסדר, אבל שיחזור לישיבה אני אתן לך חשבונית כמה עולה כל בחור, ואתה תשלם את זה באופן מלא. אם אתה רוצה לבוא חשבון, בבקשה.
דבר איתי אחרי השידור, שימן. רעיון מצוין.
הרב יוסף שווינגר ושימן ברייטקופ, תודה רבה לשניכם.
כל טוב,
כמעט
אמרתי שבת
שלום.
שבוע טוב.
בהצלחה, שבוע טוב. כן, הכל בסדר. תודה, ערב טוב לכם. אנחנו סיימנו את המהדורה המרכזית. תודה לעורכת הראשית הסטיפלת, תודה לטכנאי אורי כהן, ולכם מאזינים, נאחל שבוע טוב. חזרה ללימודים בטוחה, בריאותית, מדורגת, ושבעזרת השם התורה של תינוקות של בית רבן ושל בני הישיבות תגן ותציל עלינו מכל פגע ומכל נגע ומחלה, ואוטוטו נתבשר באמת על הבשורה הגדולה של הגאולה השלמה והאמיתית לשמחת כולנו. ערב טוב לכם ולהתראות.